ברש נ"ג, רש נ"ד, רש נ"ז ויש י"ח. תמיד כל מקרה שאנחנו בא לפנינו בבישול, אנחנו צריכים לשים לב לארבעה איסורים שכל הזמן מסתובבים וכל פעם צריך לחשב אותם מחדש. הראשון זה בישול, שזה הוא בעיקר מופיע בסימן שי"ח. בואו לא נתמקד עכשיו, כלומר מה נחשב בישול, מתי זה נחשב בישול, מה מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו, וצלוי נחשב כבישול, בישול אחרי בישול, כל הגדרים האלה, כל זה בסימן שי"ח. אחרי זה מגיע לנו גזרת חיטוי, כן? כלומר שגזרה של לחטות בגחלים, שיש לנו איזשהו חשש שנראה בדיוק מתי אנחנו אומרים אותו, מתי לא אומרים אותו, זה שאתה, כשאתה מניח על גבי האש, יכול להיות שאתה תרצה למהר את הבישול, וכמה שאתה רוצה למהר את הבישול, אתה תבוא לחטות בגחלים. אתה בא לחטות בגחלים, אז כמובן זה אסור. זה אתה מבעיר, אתה מבשל, אתה... וכולי, הדבר הזה הוא בעייתי. זה גזרת חיטוי, שנראה בדיוק את הגדרים. האיסור השלישי שצריך לשים לב אליו זה עניין של חזרה. כלומר, זה כשאני בא לשים משהו על גבי האש, על גבי האש בשבת. אז למרות שהדבר הזה, התבשיל כבר מבושל, ואין בזה איסור בישול, ולא שום דבר, וגם אין גזרת חיטוי, כי נראה כל מיני מקרים שאין גזרת חיטוי. אף על פי כן, עצם זה שאתה שם עכשיו את תבשיל על האש, אתה דומה לאדם שמבשל. ככה עושה אדם שמבשל. למרות שבגדרים זה לא גדרי בישול, אבל ככה נראה אדם שמבשל. איך נראה אדם שמבשל? זה אדם שלוקח סיר ושם על אש. הדבר הזה, זה מחזיק מבשל. אתה יותר מדי דומה, אתה יותר מדי דומה לאדם שמבשל, ואוסרים עליך מדי רבנן. כן, כמובן, האיסור הראשון של בישול זה יכול לגעת כמובן גם בדאורייתא. גזרת חיטוי זה דרבנן, וחזרה גם כן, זה עניין דרבנן. האיסור הרביעי שצריך לשים לב אליו זה ברש נון זין. כלומר, השני והשלישי נמצאים ברש נון גימן, רש נון דלת. הכל בעיקר, כלומר, תמיד הכל נמצא מהכל מכל, אבל בעיקר בסימנים האלה, האיסור הרביעי זה איסור התמנה. יש לו את הגדרים שלו, יש לנו התמנה בדבר המוסיף אבל, לדבר שלא מוסיף אבל. גם בזה פחות ניגע עכשיו, זה רש נון זין. זה בהמשך מה שתראו. אז מה שניגע עכשיו זה הגדרים של מלאכת, של גזירת חיטוי, ואם נספיק גם קצת ניגע בדיני חזרה, באיסור השני ובאיסור השלישי, למעשה מה שאנחנו עכשיו, שזה בעצם סימן רשנון ג' ורשנון ד'. אז נראה בדיוק קצת את הגדרים, אנחנו ניקח, הרעיון הוא לתת איזשהו שלד, ודאי שאפשר להקיף פה את הכל, זה נושא מאוד כבד, אבל ככה לגעת רק לתת שלד, וגם טיפה נגיע הלכה למעשה, ככה שאיזשהו מפה מלמעלה קצת בעניין הזה. אז באופן עקרוני, מתי אין לנו גזרת חיטוי? כשאדם שם עכשיו תבשיל על האש, אתה אמור לחשוש לגזרת חיטוי שאדם יחטא בגחלים. אז כן, גם אם הוא שם את זה כמובן מערב שבת, גם שם מערב שבת, זה לא משנה, עצם המצב זה מצב שיכול לדרוש חיטוי ושאתה תעשה חיטוי. לצורך העניין זה גם לא רק מערב שבת. אם מישהו למשל שם, לא יודע, גוי הניח כדרה לגבי האש בשבת, זה לא משנה איך זה קרה אפילו, קטן הניח, זה לא משנה. המצב עצמו הוא מצב שיכול להיות שאני עכשיו יבוא לחטות. אז כלומר, נקודת הפתיחה שלי שאני יכול לבוא לחטות. ועצם המצב, לא משנה אם אני גרמתי אותו או לא גרמתי אותו, זה מצב שאני צריך להפסיק אותו. כלומר, כי אני, באמת יש חשש שאני חטא, לכן עקרונית היית אמור להוריד בעצם את הסיר. אבל יש כל מיני היתרים מסוימים שבזה אין גזרת חיטוי. אז זה מתחלק באופן עקרוני לשני היתרים מרכזיים. שני היתרים מרכזיים שאין בהם חשש חיטוי. אחד זה מצד התבשיל ואחד זה מצד האש. שגם כל אחד מתחלק לכמה מקרים, לכמה מצבים שונים. אז נתחיל לכל כשההיתר הוא מצד התבשיל עצמו. כן? יש מצבים שמעצם המעמד של התבשיל, זה לא תבשיל שיש בו חשש חיטוי. ולמה? אז זה מתחלק ככה. קודם כל, תבשיל שהוא כבר מבושל מספיק, צריך נגיד את הגדר בדיוק, שכבר מבושל מספיק, אז לא גזרו חכמים שתחטא. למה? כבר יש הרבה פחות לחוץ. אם זה כבר ברמה מסוימת לפחות מבושל כבר והכל בסדר, אז בסדר, אז אתה לא... אתה פחות לחוץ ולא תבוא לחטות. אתה פחות מתוח, כן? לכן אתה לא תבוא לחטות. מה נחשב מבושל מספיק? אז באמת יש לנו פה מחלוקת שמתחילה מרבנן וחנניה, זה מי שמכיר כבר, רבנן וחנניה. רבנן אומרים שבעצם צריך, אין מבושל מספיק, לא מבושל. עד שזה לא מבושל, כל צורכו מצטמק ורע לו, ממש ככה סיום גמור לגמרי, אין לך את היתר. אין לך את היתר ויהיה גזרת חשש, גזרת חיטוי בגחלים, בכל מקרה. כן? כלומר, אבל אם באמת זה, כלומר, מתי לא יהיה גזרת חיטוי בגחלים? אם זה מבושל כל צורכו ומסתמק ורע לו. כלומר, זה לא נשמע, זה נשמע כאילו משהו רחוק מאוד, אבל זה לא משהו מאוד רחוק. כלומר, אם יש מבושל, תבשיל, שהוא כבר מבושל לגמרי, זה שהוא נמצא על האש, זה לא מוסיף לו שום דבר, זה אם כבר רק הורס, זה הורס לו. אז דבר כזה, אין חשש חיטוי. אתה יכול לשים אותו בלי שום בעיה, אין חשש חיטוי. זה שיטת רבנן. לעומת זאת, חנניה סובר, אפילו מאכל בן דרוסאי, כן, אפילו מאכל בן דרוסאי, שזה בעצם חצי בישול, שליש בישול, כל אחד והגדרים שלו, זה גם כן, זה מספיק נחשב, אתה רגוע גם אחרי, כשזה הגיע כבר לגמחל בן דרוסאי. כי כבר זה ראוי למאכל. אם זה כבר ראוי למאכל, אז כבר אין לנו יותר גזירת חיטוי. למרות שכמובן ודאי לפעמים הוא היה מעדיף טיפה למהר את הבישול, אבל לא גזרו על זה. לא על כל דבר גזרו. מרגע שיש משהו מסוים שאנחנו קצת יותר רגועים, לא גזרו. כמובן תיזהר מלחטות, אל תחטא כמובן, אבל אין גזירת חיטוי. זה בסדר להשאיר אותו ככה מערב שבת, אם אתה לא נוגע, זה בסדר, רק אל תחטא. אבל אין לנו את הגזירה להשאיר את המצב כמו שהוא, אין גזירת חיטוי. אז רבנן מול חנניה, איך פוסקים להלכה בדבר הזה? את השלט אחרי זה, שוב, כמו שאמרתי, אני עושים סוג של שלט מסוים, אני לא, פחות נוגע עכשיו בדוגמאות, ואחרי זה אני אשם את זה בדוגמאות. אבל קודם כל את השלט, אז רבנן וחנניה, מחלוק איך פוסקים, השולחן ערוך עקרונית פוסק כרבנן, כלומר לחומרה. כן? כלומר, דווקא, בעצם רק אם זה תבשיל, מבושל, קוצר קום, מצטמק ורע לו, רק אז אין גזירת חיטוי. ברגע זה פחות מזה, אפילו זה מצטמק ו... אפילו אם זה מבושל, קוצר קום, אבל זה עדיין מצטמק ויפה לו, יש לך עכשיו חמין. כן, שעכשיו באמת מובשה על כל צורך, רואי למאכל לגמרי, אבל הוא מצטמק ויפה לו, כי זה באמת הולך ונעלמים הנוזלים, וזה מתכווץ, וזה ככה נהיה יותר טעים, יותר מרוכז. כן, דבר כזה הוא בעייתי. למרות, אגב, אני אומר בסוגריים, למרות שאנחנו לא מדברים פה על בישול, פשוט אני מזכיר זה, כי זה תמיד יוצא איזשהו סוג של בלבול. אם יש תבשיל שהוא עדיין מצטמק ויפה לו, כלומר, למרות שעוזר לו עדיין הבישול, זה לא אומר שעוברים פה על איסור בישול. כלומר, לעבור ש... אם תבשיל הוא כבר מובשה על כל צורכו, מותר לי להמשיך לבשל אותו. למרות שהוא הולך ומתבשל ונהיה יותר טוב ומצטמק ויפה לו, זה לא קשור בכלל לדיני איסור בישול. מצטמק ויפה לו, כמעט ולא קשור, יש איזה הקשר מיוחד בבישול בלח, אבל באופן עקרוני זה שייך למערכת החיטוי, גזירת חיטוי. כלומר, אם יש לי עכשיו משהו שהוא מצטמק ויפה לו, אין בו בעיית בישול, אבל יש בו בעיית חיטוי. כל עוד הוא לא מצטמק ורע לו, כלומר, הולך וזה שהוא מצטמק וזה, זה דווקא לא טוב לתבשיל. כל עוד זה לא דבר כזה, יהיה גזרת חיטוי לשיטת רבנן, ובהמשך לשולחן ערוך. לשולחן ערוך יהיה דבר כזה. כן? אז לפי ישוב, אז לפי השולחן ערוך, אם זה לא מבושל קוצר קום, מצטמק ורע לו, יש גזרת חיטוי. הרי מה? זה סתם ויש אומרים, כלומר, בשולחן ערוך, הסתם הוא כרבנן לחומרה, יש אומרים כחנניה, שזה מחל בן דרוסאי. הרי מה? פסק לכולה בעניין הזה, שבאמת מספיק מאכל בן דרוסאי. יש משהו שהגיע לרמת שאפשר לאכול, אפילו בשעת הדחק, רמת מסוימת שמאכל בן דרוסאי, אין גזירת חיטוי, כלומר אנחנו בכלל לא צריכים, זה מצד התבשיל, אין שום בעיה, הגיע למאכל בן דרוסאי, נגמר הסיפור והכל בסדר. הערה מסוימת שבכל זאת מזכיר הרב עובדיה, ויש כמה עוד פוסקים מהספרדים שמזכירים, יש איזה תקלה קטנה, כלומר, תקלה, כלומר, ברשת נון ד' פתאום השולחן ערוך קצת מפתיע אותנו, וזה נשמע כאילו שהוא פוסק מאכל בן דרוסאי. אז מה הולך שם? אז לא ברור כל כך, אז יש תירוצים ותירוצים שונים. אחד התירוצים זה של המנחת כהן, שהשולחן ערוך חזר בו. חזר בו, כלומר, מהסימן הזה לסימן הזה, חזר בו. כלומר, זה סימן אחד הבדל. הדוחה קצת מורגש, כי מה זה חזר בו? כלומר... אנחנו בכל זאת צמודים, רגע אמרנו שלא, ופתאום רשת נון ד' אומר שכן, אז יש איזה סוג של דוחק מסוים, אבל מצד שני, כל התירוצים לא משהו. כלומר, יש פה משהו בעייתי, כאילו, בשולחן ערוך, אז לכן זה לא מוחלט לגמרי שהוא פוסק כרבנן, יש מקום להגיד שהוא לפחות מקבל דעה של מאכל בן דרוסאי גם כן. כן? שוב, קודם כל הוא הביא אותה ויש אומרים, זה לא שהוא נטרל אותה לגמרי, כן? הוא הביא אותה, אבל... בסדר, אבל זה הרבה פחות. עקרונית השולחן ערוך פוסק ככה, ופוסק מבושל קוצר קום מצטמק ורע לו רק. אז אין חיטוי, לפי הרימה, מאכל בן דרוסאי. משנה ברורה זה משהו כזה באמצע, הוא אומר, היתר לא כל כך ברור במאכל בן דרוסאי, לכן לך תחיל, אל תיכנס לזה. זה לשון המשנה ברורה, וזהו. אז זה, קודם כל, אז זה מצד, אנחנו, שוב, אנחנו מבחינת המבנה, אנחנו, שזה מצד האש, כלומר, איך אנחנו פותרים בעיה שלא יהיה לנו גזרת חיטוי? מצד האש. מצד האש עצמו, אז אמרנו, מצד התבשיל. מצד התבשיל, אז אמרנו, אפשרות אחת שזה מצד התבשיל, שהתבשיל מבושל כמו שצריך, או לפחות מאכל בן דרוסאי. כיוון אחר של מצד התבשיל, הפוך. כלומר, כדרכה הייתה קוראים לזה. כלומר, שהתבשיל הוא בכלל לא מבושל. כלומר, כל הדיון הוא כל הזמן, כשזה חצי כזה התחיל כבר להתבשל וכדומה. שאז למה יש לי חשש חיטוי? אתה תחטא, כדי שזה יהיה, אתה רואה שזה לא מספיק לך לסעודה, תחטא, וככה יהיה מוכן לך לסעודת ליל שבת. כן? אבל אם יש לך משהו שאתה בכל מקרה עבוד לך. כלומר, זה תבשיל חי, יש לך עכשיו בשר שהרגע שמת, עוד שעה סעודת הלילה. לא יהיה, אין מצב, גם אם תחטא לא יעזור לך. זה, ממילא אין חשש חיטוי. כן? כלומר, כי זה כדרה חייתה, כלומר, כדרה חייתה, כדרה חיה לגמרי. שמה? מצד התבשיל, כן, אני אומר, בתוך מצד התבשיל יש לנו או שהתבשיל הוא מבושל הרבה, כל אחד לפי שיטתו מאכל ונוסה הוא מבושל כל צורכו מצמק ורע לו, או לאידך גיסה שהוא כדרך חייתה, הוא חי מאוד. אגב, רק לשים לב, כלומר, אם אני שמתי כדרך חייתה הרבה זמן לפני שבת, אז זה לא נחשב כדרך חייתה, כי ברגע שזה ייכנס לשקיעה, אז זה כבר, הנקודת הזמן היא כשזה נכנס לשקיעה. כלומר, זה נכנס לשקיעה, זה הנקודה הקובעת בסופו של דבר, כי אז נכנסת השבת. כן, אם אני עושה שעתיים קודם, אז ודאי זה לא מוגדר, ודאי ששמתי כדרך חייתה, יכול ששמתי כדרך חייתה, אבל זה לא, לא יהיה לזה את היתר, כמובן. כי בסופו של דבר זה עדיין, כיוון שזה נכנס לשבת, סעודת ליל שבת, נגיד שעה וחצי, ניקח קרלי בחז, שעתיים אחרי הכניסת שבת, אז אם אני אחטא, זה יתפוס. כן, הרי, שמתי זה כבר 4 שעות לפני שבת, ולפני שבת, ובשקיעה עצמה, זה לקח לי, זה כבר חצי מבושל, ועוד שעתיים, אז אני אוכל לחטאות, והכל בסדר. כאילו, אז לכן, כדרך הייתה פשוט, זה היגיון. כלומר, אני באמת, אני כבר מיואש, לסעודת הערב זה לא יהיה, כי גם אם אני אחטא, זה לא יהיה לסעודת הערב, ולכן אין גזירת חיטוי. אז זה שני היתרים שהם מכוח התבשיל. עכשיו יש גם... שמה? לא, אתה צודק, יפה, יפה מאוד. שמה? בדיוק, כלומר, זה אפילו לא לכאורה, זה ההגדרה. כלומר, זה ההגדרה היא, כלומר, שבבוקר זה כבר כל הלילה הזה, זה כבר לא תצטרך את החיטוי. והיא נחינה, מי למה אני אומר, זה לא לכאורה, כלומר, זה ממש כתוב, כלומר, יש לך דברים שגם בבוקר עדיין יצטרכו חיטוי, לא יהיה את היתר שכדרך הייתה. יש לנו כמה מקורות לדברים האלה, הסיסיות וטורמוסינים, בכל מקרה, יש מקורות לדבר הזה, נכון. כלומר, זה היגיון, כדרך הייתה זה היגיון. כי אני באמת לא אבוא לחטות, כי אין לי עניין לחטות. פשוט, זה לא יגיע. טוב, אז זה מצד התבשיל. מצד האש, מצד האש מה יש לנו? אז אנחנו, סוג של פגיעה באש. כלומר, מה הכוונה? באופן עקרוני, כשאני עכשיו פוגע באש, זה סוג של קרע, או סוג של, או אני מגלה דעתי שאני לא אבוא לחטות, כי ברגע שאני פוגע באש, אז זה מראה כאילו, הרי זה הפוך מחיטוי. כלומר, אני עכשיו בא לחטות. כאילו, אדם שבאופן גלי בא לחטות, אז זה מצב הפוך מבן אדם שפוגע באש. אז לכן, אם אתה עושה פעולה שהיא פוגעת באש, זה סוג של גילוי דעת, שאתה לא תבוא לחטות. זה הרעיון. איך באמת פוגמים, איך באמת עושים פגיעה באש? אז כלומר, בתוך התחום של אש, אמרנו קודם כל מצד התבשיל, עכשיו מצד האש, היתר הראשון של אש זה פגיעה באש. כן? אנחנו נראה דברים אחרים שמצד האש, אבל עקרונית, פגיעה באש. איך פוגעים באש? הדוגמה בגמרא זה לגרוף. זה לקטום. זה לקטום, כלומר, מה הכוונה? יש לי עכשיו גחלים, ואני עכשיו שם את זה אפר. אפר, אפר, כאילו טיפה... מוריץ את הגחלים, כן? הכל כמובן לפני שבת, כן? לפני שבת אני עושה דבר כזה, אז יוצא שהורדתי קצת את ה... הורדתי את העסק, כן? כלומר, אז יוצא שיש לי גילוי דעת שאני כנראה לא יבוא לחטות, כן? אדם שעושה דבר כזה לא יבוא לחטות, שוב מצד שהאש, האש כתומה, כן? קטמתי את האש. קטמתי את האש, אז זה דבר אחד שפוגע באש. עוד פגיעה באש, זה שדנו בפסקים, זה כאילו כיסוי, שזה כבר דבר שקצת יותר... לא יודע כמה בבית לוקחים אפר שמים על הגחלים, אבל מה שכן יותר מצוי בדרך כלל זה אש מחוסה. אש מחוסה, עצם זה שאני שם כיסוי, כלומר אני יכול להיות אובלך, כן? כלומר יש לי עכשיו אש, אני עכשיו שם איזה טס מתכת על זה, אפילו אני חושב בישיבה, לפחות זה היה ככה, לא יודע מה עכשיו, בסדר? אז גם הגיוני, כל המוסדות הגדולים זה לא אתה לא עורך עם איזה פלטה משהו כזאת, זה עושים אובלך, אש, ועל זה אתה שם את הטס מתכת. אתה שם את הסמתכת, שזה כמובן, ביום חול לא הייתי שם את הסמתכת, אני שם על האש, כן? אבל פה אני בא להרוס את האש, בא לפגום באש, ועל ידי כיסוי, לא באש עצמה, אבל מכסה על האש. גם זה מוגדר כקטימה, כסוג של קטימה. צריך רק לסייג שלא בהכרח, לא כל כיסוי יחשב ככיסוי, הרי לא כל כיסוי יחשב כקטימה, כי אם זה כיסוי מובנה, אנחנו נראה איך זה נפקא מינה, אם זה כיסוי מובנה, זה לא יחשב כיסוי. מה הכוונה? יש לגבי כיסוי קירה, מה שמובא שם בגמרא. כיסוי קירה, משמע מהראשונים, לחומה. כלומר, יש לך קירה שהיא פשוט בנויה ככה עם כיסוי. זה הקירה, ככה היא נראית. ככה שמים עליה, אז על הכיסוי, זה לא יוגדר אש מחוסה. כי זה כזה, משהו זה מובנה. כל הרעיון של המחוסה זה שיש לך אש, מצד עצמה אש פועלת מצוין, ואתה בא, לוקח כיסוי, מכסה את האש. מקרה, דבר כזה, זה באמת אנחנו מבינים שפגמת באש, עשית פה איזה משהו, פגיעה באש. זה רק אז יחשב, יהיה את היתר של אש מחוסה, במקרה כזה. הערה אחת שכזה רוב האחרונים סוברים ככה, החזון איש מחמיר בעניין הזה וסובר, כלומר, מה שרוב האחרונים לא ככה, כלומר, מסכימים עם הדבר הזה שהכיסוי מוגדר, כיסוי אפילו של בלך מוגדר כפגימה באש. מה שמה מגן אברהם, שולחן ארוך הרב, ועוד מה שגם כל האחרוני זמננו וכולי, אבל החזון איש יש לו דעה מיוחדת שלא לא, לא טוב בלך. בלך עצמו זה בעייתי, צריך משהו עם טיפה נפח. אם יש איזשהו נפח מסוים, שאז זה עוד יותר מרחיק אותך גם מהאש. רק אז זה כיסוי רציני. כלומר, זה שאתה שם אש ועל זה אתה שם צמוד, איזה פלטה של מילימטר, ככה, לא, זה שום דבר, זה לא מספיק קטימה. לא מספיק הרסת את האש, ולכן צריך איזשהו נפח, איזשהו גובה, שינתק אותי מהאש טיפה, ואז זה פגימה באש. זה מוגדר אש מחוסה. בלי זה, זה לא מוגדר, לא מוגדר כאש מחוסה. גובה, הוא מדבר על גובה, הוא לא דיבר, יכול להיות שגם באיזשהו שלב, גם אם זה עווה מאוד, גם הוא יודע, אבל באופן עקרוני הוא מדבר על ניתוק, על ניתוק מהאש. כן? יש לנו מקרה נוסף של, של משהו שהוא באש עצמו, פגיעה באש עצמה, משהו של, שקוראים לזה גחלים עוממות, כותבת הגמרא, גחלים עוממות, אנחנו נראה בדיוק איפה הנפקמינה שזה, שוב, אני יודע שאנחנו לא עושים עם גחלים בבית, אבל זה יש איזה נפקמינות ממש, הגחלים עוממות, ש... שאם מישהו שם תבשיל על גחלים שעוממות, כלומר הטיפה כבר בלי אש וככה נרדמות קצת, כן, הגחלים נרדמים שם, אז אם איזה מצב כזה אתה שם על זה, אין חשש חיתוי. למה? היגיון. למה היגיון? כי אני עכשיו שם את זה על... שם... בן אדם ששם על גחלים עוממות, וככה משאיר את זה ככה, רגוע. זה אומרים שהבן אדם לא לחוץ לחטות, כי... אם היה זה משהו שהוא כזה ממהר וכדומה, אז הוא היה אומר משהו, אז הוא היה קודם כל טיפה מאיר את הגחלים. כלום, כלומר זה לא, יש לו גחלים עוממות, הוא משאיר אותם ככה, שם את התבשיל, לא הולך. רואים שבן אדם לא לחוץ, כן? אז במקרה כזה אין חשש חיתוי, כן? לא גזרו לפחות חשש חיתוי, ולכן זה בסדר. גם במקרה כזה, שוב מצד האש, לא תהיה בעיה. עוד מקרה נוסף שמצד האש לא תהיה בעיה, זה כשאי אפשר לחטות. גם חוזר לטיפה להיגיון. כלומר, כשאי אפשר לחטות, אז אי אפשר לחטות. כלומר, אי אפשר לגזור שמה יחטק בדבר שאי אפשר לחטות. כן, כלומר, אז אחד המקורות לזה, זה למשל, אם גרפתי למשל את כל הגחלים. אם גרפתי את כל הגחלים, אז ונשאר התנור חם, אז אין גזרת חיתוי. כן, אין גזרת חיתוי, כי אני לא יכול לחטות. גם אם אני ארצה מאוד לחטות, אני לא יכול לחטות. ולכן, זה לא מובן מאליו, אני אומר, אני מציג את זה כאילו זה משהו, מה, אי אפשר לחטות, אז ברור שאין גזרת חיתוי. אנחנו מכירים לא פלוגים ברבנן, כן? כלומר, זה בסדר. כלומר, גם עכשיו ספציפית אני לא יכול לחטות, אבל באופן כללי יש גזרת חיתוי. ויסרו עליך, אבל זה לא ככה. כלומר, ההלכה נפסק באמת שאם אי אפשר לחטות, אז אי אפשר לחטות. כלומר, לפי רוב השיטות, אי אפשר לחטות. אם, כשאי אפשר לחטות, זה בסדר גמור. אז גם כן, זה עוד יותר, זה עוד יותר שקיים באש. יותר אחרון לגבי האש, זה מקרה שזה חידוש קצת, זה חידוש שמובא בציצי לזר שהוא בעצמו לא לגמרי מסכים ממה שהוא אומר, להלכה אני מתכוון. הוא אומר שיכול להיות, אבל דווקא יש בזה משהו מעניין. כלומר, מה זה גזרת חיתוי הזאת? גזרת חיתוי, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על משהו, נדמיין את המצב של פעם, יש לך אש, ככה בוערת וזה, כל מה, אנחנו מדמיינים, לא יודע, בקומזץ, במשהו, אתה עושה איזה משהו, וואלה, אתה רואה שכל פעם האש יורדת, אוטומטית אתה מחטא. כלומר, זה מצב, באמת, אוטומטית, טיפה רוח, זה דבר מאוד מקובל, אפילו בלי שאתה מרגיש שאתה עושה אותו. זה החיתוי שעליו דיברו. לא דיברו על משהו שאתה עכשיו שם משהו, אש, שאתה שם ככה, אש על גז, כאילו, גז, ככה, הכל מסודר, מסדר את זה, הכל, יש לך אש קבועה, יפה, אין לך מה לחטות. כאילו, הכל בסדר גמור, כלומר, אתה לא צריך לדאוג לאש, האש ממשיכה בלעדיך, אין שום בעיה. עכשיו, פתאום אתה יכול להגיד, טוב, יש גזרה, שאולי אני אגביר את האש. כן, אבל מה פתאום לגזור דבר כזה? זה לא מה שהתכוונו חכמים. חכמים התכוונו, מבחינה מסוימת, שזה, שרק באש שמשתוללת, עולה, יורד, אתה, כל הזמן, אש שטעונת טיפול, אז בכלל גזור גזרת חיתוי. אבל אם לא טעונת טיפול בכלל, אז בסדר, אין גזרת חיתוי. זה קצת מחודש, אבל יש פה משהו מעניין. יש גם עוד בסוגר, אולי נכניס את האגרות משה, שתמיד צריך להזכיר אותו תמיד בהקשר הזה, גם הוא קצת מחודש. אחד זה להצטרוף, האגרות משה כותב שבכלל לחטות, בגז אתה לא יכול לחטות. מה זה אתה לא יכול לחטות? כלומר, אתה יכול לחטות, אתה יכול להוסיף גז, אבל זה לא נקרא לחטות. זה שונה לחלוטין מפעולת החיתוי. פעולת החיתוי זה יש לי עכשיו פה גחלים, ואני עכשיו, מה שאני עושה, אני משחק איתם ומלבה את האש. זה חיתוי. מה אתה עושה בגז? כאילו נראה לנו אותו דבר כזה. זה אותו דבר, אתה מגביר את האש, אותו דבר. זה לא נכון בכלל. אתה בכלל לא מחטא בגחלים עצמם. אתה מוסיף גחלים. הוספת גז. למה יש נהיית יותר גדולה? כי הוספת עוד גז. מה, גזרו עליך שמה תבוא ותביא עוד קרשים? אין לנו דבר כזה, זה לא מה שגזרו. גזרו בגחלים שלפניך, אתה תבוא לשחק ותלבה את האש. אבל זה לא אמרו שאתה תבוא, אין חשש, לא גזרו שמה תוסיף קרשים. אז אותו דבר בגז, אתה לא יכול לחטות. אז חוזר ליתר שאי אפשר לחטות. מה, אפשר לחטות כי אתה יכול להוסיף את זה? בסדר, אתה לא מחטא, אתה מוסיף קרשים, זה לא אסור.
אז...
שמה?
אסור יש אבל לעשות את זה.
מה? לא, אבל לא גזרו את זה. לא, לא גזרו שמה תוסיף קרשים. לא מצאנו שגזרו ש... כי לכאורה בעצם בדברים שאין כבר, שגרבת את כל הגחלים, הכל בסדר. למה הכל בסדר? אולי תביאו בטעות עוד קרשים ותוסיף. לא ראינו שגזרו דבר כזה. ראינו שלא גזרו דבר כזה. נו, אז גם פה, מה אתה עושה בגז? שמה תוסיף גז? בסדר, תמציא גזרות אחרות מדעתך. כאילו, אין גזרה כזאת. כן? זה מה שסובר האגרות משה. שוב, זה חזיל הצטרופה, לא לגמרי כל כך יקבל להלכה הדבר הזה, אבל זה, יש את האגרות משה בכל זאת. זה להוסיף. כן? גם גוף חימום, זה אותו דבר לכאורה. אתה מוסיף זרם. מה אתה? מעשית, זה ככה. אתה לא מחטא בזרם. לא, אתה מוסיף זרם, זה נהיה זה, כן?
החידוש של האש
רוח,
אנחנו מציעים עליו? החידוש של האש
רוח, לא כל כך, אני אומר, ציצי לעזר בעצמו לא כל כך קיבל את זה להלכה. אז אני אמרתי, בסדר, מין שוב גם זה סוג של חזי לצרופי, זה פחות משמעותי, אבל הגחלים המאוד ושאי אפשר לחטות, זה היתרים היותר משמעותיים. נוסיף שני היתרים ככה שהם פחות התקבלו, רק גם להכיר אותם. עד עכשיו ראינו עוד מצד התבשיל, וראינו מצד האש, כל מיני מצבים, זה הדברים העיקריים, מצד התבשיל ומצד האש. יש גם דברים ככה עוקפים ככה מימין, כאילו שעוד איזה שני היתרים. שזה, למרות שמצד התבשיל יש חיטוי, ויש, גם מצד האש, עקרונית, יש חיטוי, יש בעיה של חיטוי, אבל יש דברים, למשל, המובה באחרונים, פחות קיבלו את זה להלכה, שכשכוונתו לצורך מחר, אם כל התבשיל, אם בשבילו ימשמע, הוא עכשיו משה את זה, הוא משה את זה תבשיל למחר בבוקר. למחר בבוקר. הוא יכול, אם הוא עכשיו יחטא, שימו לב, זה שונה מכדרכה איתה, זה לא משהו שעכשיו הוא לא יצליח לסעודת הערב. אם הוא יחטא, זה יכול להיות גם לסעודת הערב. אבל הוא מתוכנן לו בכלל למחר לקידוש. בכלל, כן, זה אז ממילא, בהיגיון, אין חשש חיטוי. למה שיבוא לחטות? הוא לא צריך את זה לערב בכלל, הוא צריך את זה למחר. אז יש סברה להגיד שבזה אין חשש חיטוי באמת. אתה יכול להשות תבשיל, למרות שהוא לא מבושל קוצר, לא מאכל בן דרוסאי, לא כלום. בסדר, אבל אתה יודע שזה למחר, זה לקידוש של מחר, אין חשש חיטוי. אז שוב אני אומר, זה סברה מסוימת, אבל יש לנו חשש שמה ימלך. כאילו שיכול להיות שפתאום הוא יחליט, או יכול אם הוא יחטא, זה כן יכול להיות לערב, אז אולי הוא ישנה דעה או וכדומה. לכן הרבה לא קיבלו את זה להלכה, אבל רק לדעת שקיים היתר כזה, שזה... מה? מה, שבאופן גלי שהרמה יש לו גם אזכור כזה, כאילו הרמה מביא אזכור כזה שבדיעבד גם אפשר לסמוך על השיטה הזאת, הגרא דחה את זה מההלכה, כאילו בסדר, יש דעות באחרונים, אבל זה פחות מובא, פחות מתקבל כדבר, זה מובא המקור ממורדכי, או הגאות מורדכי, לא זאת, מה? כן, הרמה בעצמו, קצת עניין דיעבד, אם מישהו עשה בצורה כזאת, מצרף את הדעה הזאת, אבל זה... עקרונית לא יותר מחזי לצטרופי, כאילו בגלל שהרבה באמת דחו את העניין הזה וזה לא דעה שמאוד מתקבלת להלכה. עוד משהו אחד שגם כאילו עוקף את הכל, את האש ואת התבשיל, שאתה עושה איזה משהו, אם יש משהו שמפריע לחטות, כלומר, או שמזכיר לך, למשל אתה שם פתק על הכפתורים, שבת, כן? אז זה, לא, בלי להיכנס לדיון באחרונים, באופן עקרוני, קצת דענו אחרונים, אפשר לסמוך על דבר כזה, אפשר לסמוך על דבר כזה. כלומר, הביאור הלכה כתב שאפשר לעשות את זה לגבי, יש ברש העיני, הביאור הלכה כתב שלגבי מי שקורא לאור הנר, שיש חשש סוג של שמה יחתק, שהוא יגביר את האור או ישחק עם, עם הנר, שמה? שמה יתה, כן? של שמה יתה. אז זה לא בדיוק השמה יחתה, אבל זה דומה קצת, זה שמה יתה, זה אותו רעיון של להגדיל את האש. כן? וכותב שם ביור הלכה, אם אתה שם פתק שבת, יש מקום להקל. אתה שם פתק שבת על מקום כדי שלא תבוא להטות. אז אולי אפשר לקחת לפה, זה לא מוזכר במשנה ברורה, זה לא משהו מוחלט. יש כאלה שלגמרי דחו את העניין הזה של הפתק שבת, יש כאלה שכתבו שאם זה גם יש מחוסה וגם כפתורים עם שבת, אז זה כן בסדר. כלומר, זה סוג של דיון, זה צד מסוים להגיד שבמקרה כזה לא יהיה חשש חיטוי, אבל שוב, זה שני צדדים שהם קצת פחות... מקובלים להלכה, למרות שיש בהם סברה מסוימת שחזה להצטרופי, בסדר, אבל העיקר זה פגיעה בתבשיל, מצד התבשיל ופגיעה ומצד האש. כלומר, זה שני הדברים, כל פעם, זה שני היתרים שישחקו לנו ויבטלו לנו את גזרת חיטוי. אז נעבור רגע, נוריד למייסה קצת, לפלטה. לפי כל השלדים, השלד הזה שעשינו עכשיו, מה יהיה באמת הדין בפלטה? יהיה באמת גזרת חיטוי, כלומר, אני יכול עכשיו להשות משהו, כלומר, לעשות משהו על הפלטה, כלומר, או שיש לי לא, יש לי איסור של חשש חיטוי וכדומה. אז קודם כל, בדרך כלל, אם נשים לב, בדרך כלל המצב הוא שאתה שם משהו על הפלטה, סתם מעשית, לא משהו בהגדרה. בדרך כלל הוא יהיה לפחות מחל בן דרוסאי. זה פחות, בדרך כלל המצב. יש דברים חריגים, אבל בגדול אתה תשים משהו... מה? זה עוד יותר עכשיו מה שאתה אומר עכשיו, אבל באופן עקרוני, זה בכל מקרה מאכל בן דרוסאי. אז גם מצד התבשיל, בדרך כלל, לפחות למי שפוסק מאכל בן דרוסאי, לא תהיה בעיה. מי שפוסק השולחן ערוך, או לפחות כדאי בפשט השולחן ערוך, שזה לא מספיק מאכל בן דרוסאי, אלא צריך מבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו, אז זה יהיה כן כמה מקרים שזה עדיין מצטמק ויפה לו, או משהו כזה, או לא מבושל עד הסוף לגמרי, או משהו כזה, זה יכול להיות בחמין וכדומה. זה יכול להיות שבאמת זה לא יהיה מאכל בן דרוסאי, וכן עקרונית אמור להיות גזרת חיתוי. כלומר, מצד התבשיל לא נוכל להקל, כן, בפלטה. כן, זה משהו שהוא לא לגמרי נוכל להקל. מה לגבי אש מחוסה? אמרנו שזה סוג של קטימה באש, כלומר, אם זה מוגדר כאש מחוסה, כי לכאורה בעצם הפלטה עצמה, מי שפתח פעם פלטה, זה שתי גופי חימום בפנים, ועל זה שתי פלטה, כלומר, הפלטה המטר, הפלטת מתכת, אז זה סוג של... מה? זהו, זה מובנה. כלומר, זה משהו שהוא, ממש שהוא יחידה אחת. כלומר, זה לא שיש לך פה איזה משהו שלקח, היה אש ושמת מכסה מבחוץ, אז לכן יש מקום טוב להגיד שזה יהיה דומה לכיסוי קירה. כמו ששם זה לא מוגדר כאש מחוסה, גם פה זה לא ייחשב כאש מחוסה. אנחנו רואים, מרגישים את ההבדל בין בלך... מה? לא, אבל כל הכוונה של היצרן זה לא לכסות את האש. הכוונה של היצרן שתוכל להניח כדי סירים. אתה צריך לשים פלטה כדי לשים סירים, זה המטרה של היצרן.
למה, יש קירות שנועדו לבשל, לא תקירה שנועד על קירת פלטת שבת.
לא, אין בעיה, אבל זה אתה מדבר אולי מצד מחזק כמבשל, אבל אני אומר באופן עקרוני, המטרה היא לא לחסות...
הפלטה בקירות שנועדו לבשל היא הרבה יותר צמודה, היא נוגעת בקופי שהיא יותר חמה, כאן זה מוריד
לחום. לא, כי סתם לא רוצים... אתה עכשיו אומר יותר אחר, של חום מועט. זה משהו אחר. אני יודע אם מצד האש מחוסה. לא, אבל מטרת הכיסוי עצמו היא לא להוריד את זה. מטרת המרחק אולי, או מטרת שגוף החימום עצמו הוא יחסית נמוך, כדי לתת חום נמוך. זה משהו אחר. אני אומר, אבל אם למשל האש עצמה הייתה ממש אש חזקה, ואתה עכשיו שם כיסוי, ואתה אומר, הנה זה אש מחוסה, הנה כיסוי פה, רצו לפגום פה באש. מה פתאום? הכיסוי עצמו נמצא, כי אתה צריך לשים על זה פלטה. לך תשים את הסירים שלך על הגופי חימום האלה. מה זאת אומרת? ברור שהוא חייב איזה פלטה לשים. זה קרש, אתה צריך לשים משהו על שיהיה פלטה, איזה מרחב להניח עליו. זה מטרת הטס מתכת הזה שנמצא מעל. לפחות זה בטח לא חלק להגיד את העניין הזה של אש מחוסה. אז לכן זה לא חזק לגמרי. אבל באמת מה, היתרים המשמעותיים יותר בפלטה, זה קודם כל אחד, זה שאי אפשר לחטות. אי אפשר לחטות. כלומר, בדרך כלל, פלטות רגילות, אי אפשר לחטות. אז אין לך, גם אם תרצה, אתה לא יכול. שוב, אני אומר, לא כולם הסכימו מהגדר הזה שכשאי אפשר לחטות אין בעיה. אבל אני אומר, זה דבר שדי יתקבל. כלומר, כשאי אפשר לחטות, אז אי אפשר לחטות. אז לכן, אז במקרה כזה ודאי שההיתר הזה כן יהיה קיים בפלטה. היתר נוסף שיהיה קיים בפלטה זה גחלים עוממות. כן, מה שאמרנו אז שזה גחלים עוממות, זה נשמע לנו משהו רחוק, אבל זה בדיוק מה שהזכירו עכשיו. כלומר שבאמת החום של הפלטה הוא מאוד נמוך. החום של הפלטה הוא יחסית כמובן, יחסית מאוד נמוך. כן, כלומר האדם ודאי לא עכשיו לחוץ... בוא נגיד את זה אחרת, כאילו גם גחלים עוממות זה לא כל כך מומלץ לגעת, זה יכול להיות שאפילו זה יותר מטמפרטורה של פלטה. נו, אז, וזה בכל זאת נחשב גחלים עוממות, כי לא מבשלים ככה. כלומר, יש פה איזה משהו שרואים שהבן אדם לא לחוץ, בן אדם ששם על פלטה, זה מראה שהוא לא עומד עכשיו לחטות, כי הוא לחוץ, תבשיל להתבשל מהר מהר. כן, אם אתה לחוץ להתבשל מהר מהר, אז לא שמים על פלטה, זה שמים את זה על משהו נורמלי, כאילו של אש, מה? איך אפשר לחטות בפלטה? לא, מצד לא פלוג. אתה אומר, הפוך, למה שמישהו יאסור? כי אנחנו רואים שלמשל, בשם היתה, למשל, גם אם אתה, בשם היתה גם אפשר לדון, אבל אני אומר, לפעמים אתה רואה דברים שאין חשש כל כך של הטעיה. למשל, בשם היתה, תמיד הדוגמה שמביאים בהקשרים האלה, שנמצא בדיוק בכמה קומות למעלה. יש לך נר שנמצא כמה קומות למעלה. אתה לא תעלה. אתה צודק, יש הבדל, אתה צודק, כי דווקא באמת בשם היתה אנחנו רואים שבדברים שבכלל לא שייך שם הטעיה, אז הנה חיניים, אנחנו מקלים. אבל זה, באופן גלי, לא פלוג מסתובב כל הזמן מגזרות חזל. כאילו, בסדר, קבור באופן גלי זה הגזרה, זה נכון שעכשיו פה נקודתית אתה לא יכול לחטות. אז מה? זה מין גזרה קבועה וזהו, לא פלוג. אבל הנה חיניים, אתה רואה שהרבה מקלים באמת כשאי אפשר לחטות. אז יש לנו אי אפשר לחטות, ויש לנו גחלים עוממות. שוב, שזה משהו נמוך, ולכן אפשר יותר, אפשר יותר להשתמש בזה לכולה. זה שני היתרים המשמעותיים ביותר. עכשיו, כאילו, שאי אפשר לחטות, והגחלים הממות, זה היתרים היותר משמעותיים. שוב, מחוסה זה קצת יותר חלש. ויש לנו כמובן את התבשיל, שבדרך כלל זה מאכל, מאכל בן דרוסאי, למי שמקל במאכל בן דרוסאי. כמובן גם ייכנס פה הציץ אליעזר והאגרות משה שהזכרנו קודם, ככה עם הרעיונות הקצת מחודשים שהזכירו, של, שזה יש קבועה, וכאילו, ואין חשש חיטוי, וגם לאגרות משה זה, גם אם היה אפשר לחטות, אז אתה רק מוסיף זרם, אתה לא מחטא בגחלים עצמם, אתה רק מוסיף גחלים, ולזה לא גזרו. שוב, חזי לצרופי, לכן בדרך כלל, עיקר, רוב הפוסקים באמת קבעו שבאמת הפלטה, אין בזה חשש חיטוי. כלומר, הרבה מאוד פוסקים ככה פסקו להלכה שאין בזה חשש חיטוי. זה ביומר, כלומר, הרב עובדיה, בעקבותיו גם מנוחת אהבה, רב שלמה זלמן אוירבך, השמרת שבת כהלכתה, כל הדברים האלה, ועוד הרבה פוסקים שכתבו להלכה שנראה להם שבאמת אין חשש חיטוי בפלטה. וציץ אליעזר, שהזכרנו אותו דווקא כסברה לכולה, הוא בעצמו כתב שלכתחילה להחמיר בזה. אבל באמת הרבה פוסקים, אני חושב שדי אמינה גם, כן להקל שבפלטה אין גזרת חיטוי. מה עוד שכמובן כולם יודעו, כשיש תבשיל מאכל בן דרוסאי, זה נראה כבר ממש אפשר להקל. אפילו לשולחן ארוך כבר סביר כבר להקל במאכל בן דרוסאי. זה לכאורה, אם הוא באמת סובר, יש מחוסה, אז יש מחוסה, נכון? מבחינה מסוימת יש מחוסה יותר טוב. אני לא יודע אם הוא ספציפית, אני לא זוכר מה צאצא לזה, אבל עצמו אומר ביש מחוסה, אבל יש דבר להגיד, כן? אולי, זה בסדר. שמה? כן, אבל זה קצת בא לפתור משהו אחר. של רב אליהו, זה בודר בעיה של התמנה. כלומר, יש באופן עקרוני ששמים סיר על שכותב שולחן ארוך, שוב, זה קשור לעניין של התמנה, אז אנחנו לא נוגעים בזה, אבל באופן עקרוני, אם אני שם סיר על גחלים, אז זה התמנה. זה התמנה במקצת. אז הוא אומר, הנה, אתה שם את זה על פלטה, אז זה התמנה. כאילו, אפילו שלמרות שאין לך, אתה לא מתמין, אתה רק למטה יש לך חום. זה מוגדר התמנה לפי השולחן ארוך. כלומר, עם כל הגדרים שזה, מי שהשיג לשולחן ארוך על הרב אליהו זה בגלל שזה, זה דווקא לגבי חלים, שזה, הגחלים זה עצמם משהו שקצת מתמין. אבל פלטה, לא מתמינים בפלטה. כאילו, זה לא, לכן הרבה לא קיבלו את הרב אליהו מהבחינה הזאת. אבל בקיצור, זה מדין התמנה, זה לא מדין, לא מדין חיטוי. טוב, כמה מילים, כמה דקות שנשארו, רק על, על מחזיק ומבשל. כן? זה היינו גזרת חיטוי, זה היה איסור השני. כמובן שיש עוד הרבה פרטים, אבל ככה זה רק ראה מלמעלה. מחזיק ומבשל. מחזיק ומבשל זה האיסור השלישי. זה שכמו שאמרנו, אם אני עכשיו שם עכשיו סיר על גבי, על גבי האש, אני דומה למבשל. פה צריך טיפה להדגיש שבאופן עקרוני מחזי זה לא בא להגיד מראית עין. כלומר, לנתק את זה מזה. יש משפרש פה בהקשר הזה מראית עין, אבל ממש זה מאוד קשה. כלומר, באופן עקרוני, כשבכלל מחזי בשס, בדרך כלל זה לא עניין של מראית עין. לא, הנה הוא נראה, הוא נראה מבשל. כאילו, זה לא זה. מחזי זה בא להגיד, אתה דומה לאדם שמבשל. מחזי כמתקן, זה לא שחושבים שאתה מתקן, זה לא מראית עין. הראיה שזה לא מראית עין, מכל מיני סיבות אנחנו רואים את זה. אנחנו נראה עכשיו כל מיני פתרונות, למשל, שאומרים לך שאם זה לא היה על גבי, שאם זה היה על גבי קרקע, כאילו אם זה היה על גבי קרקע, אז אתה, כלומר יש לך משהו שאם זה לא היה על גבי קרקע, אז אתה יכול, זה לא מחזיק ומבשל, ואם זה על גבי קרקע, אז זה כבר כן מחזיק ומבשל. או לחילופין, אם זה היה מראית עין, יש לנו פתרונות למראית עין. תשים שלט, והכל בסדר. למראית עין סתם ככה, מי שלא יודע, בשר וחלב, שחושבים שזה בשר וחלב, וזה בעצם חלב שקדים, זה תמיד המקור שמביאים. אם אתה שם שקדים, שיודעים שזה חלב שקדים, אז אין בעיה של מראית עין, אתה יכול לפתור את זה. כן? כלומר, זה לא, אין בעיה, כאילו, לעשות דבר כזה. מה עוד? שגם כולם רואים פתאום עוף מבושל לגמרי. עוף מבושל לגמרי באיזה פיירקס שקוף. כולם רואים שזה עוף מבושל. אז מה פתאום אני שם את זה עכשיו על הפלטה, חושבים שאני מבשל? אין בישול אחר בישול. כאילו, אז על מה אנחנו מדברים? מה זה, איזה מחזיק מבשל? בקיצור, זה לא מראית עין. אלא מה זה כן? שוב, אתה יותר מדי דומה לפעולה של מבשל. וחכמים אסרו גם את הדברים הדומים. לא רק גזרה אטו שתעשה, ככה רמב"ם גם בפירוש כותב, שבדרבנן באופן כללי יש לנו דברים שחכמים אסרו כשאתה יותר מדי דומה. לצורך העניין, אם עכשיו היית אדם עושה פעולה של רוצח, בכוונה אני אומר משהו ככה, בכוונה שתורגש החומרה בזה, כן, זה בסדר, הוא לא פוגע בי, הוא לא זה, אבל הוא פשוט, הוא יורד. לא, אתה גם לא תעשה תנוחות של רוצח ולא תעשה שום דבר, כי לא, כי אתה לא עושה את זה, אתה יותר מדי מתקרב לפעולה שאתה לא אמור להיות בה. אז לכן, אדם שלוקח סיר ושם על גבי האש, לא עושים את זה בשבת. כן? כלומר, זה מחזיק ומבשל. אז זה האיסור של מחזיק ומבשל באופן עקרוני. איך פותרים, אני ניתן ככה בצורה כללית, כלומר, איך פותרים את הבעיות של מחזיק ומבשל, צריך לשים לב שיש לנו בעצם שני מסלולים. שני מסלולים עיקריים, ואם זוכרים שיש פה שני מסלולים, זה זה מאוד מקל את כל, את כל הלימוד פה. זה שני מסלולים שהם שונים זה מזה לגמרי. כלומר, אחד זה עניין של חזרה. כלומר, אם יש לי עניין, שאם אני עושה משהו שבעצם עכשיו רק מחזיר, אני רק מחזיר את הגדרה, כן? אלא היא הייתה כבר לפלטה. אני רק רגע הוצאתי והחזרתי. במקרה כזה, אין מחזקים ושל. למה אין מחזקים ושל? כי לא יודע. למה זה לא יודע? כלומר, זה לא אני יודע. כלומר, הפוסקים ככה נשארו די, לא מוגדר מאוד למה אין מחזקים ושל, אבל באופן כרני, יש גדר כזה, שאם זה היה פה, ואתה רק רגע הוצאת והחזרת, לא על זה דיברו. רואים משהו ממש דומה לזה לגבי החזרת רטייה בשבת, בלי להיכנס לפרטים, אבל באופן עקרוני רואים, ככה אבן עזר לפחות כותב, שאם יש לי משהו שהוא רק איסור דה רבנן, אמרנו זה איסור דה רבנן כמובן, זה לא איסור דה רייטה, איסור דה רבנן, וזה רק רגע כזה, שנייה הוצאת והחזרת, כאילו לא שינית את המצב, אז כאילו לא קרה שום דבר, לא ראינו, מין משהו כזה. כן, כלומר, זה טיפה להחזיר למצב לקדמותו, וזה רק איסור דה רבנן, אז זה בסדר. אז כלומר, כיוון ראשון זה חזרה. כלומר, ברגע שזה רק חזרה, אז זה בסדר. מה כוללת לי באמת חזרה? יש הרבה פרטים. באופן עקרוני, פסיקה סופית של העניין הזה, מה זה התנאי חזרה? לפי השולחן ערוך, כל פעם אם אתה מחזיר, תמיד זה מותר, אלא אם כן הנחת על גבי קרקע. אם הנחת על גבי קרקע, זה התנאי היחידי בעצם, כמעט היחידי, באופן עקרוני, שאם אתה שם על גבי קרקע, אם שמת על גבי קרקע, ניתקת בעצם. כלומר, הרעיון הוא שברגע ששמת על גבי קרקע, זה שעכשיו תחזיר משם, זה כבר מעשה חדש. זה כאילו שמת עכשיו, זה לא קוראים לזה חזרה. חזרה זה בא להגיד, זה היה פה, אני לרגע עשיתי משהו, אני עדיין, הראש שלי עדיין, לא דווקא הראש שלי, אבל באופן עקרוני, זה אומר, שנייה יצא, שנייה חזר. זה הרעיון. ברגע ששמת על גבי קרקע, אז זה כבר לא, זה כבר שני מעשים שונים. קודם היה הורדה מהאש. עכשיו פתאום החלטת, טוב, אולי נשים את זה על האש. זה כמו שבעצם אתה שם בתחילת השבת. כאילו זה מעולם לא היה על האש. הקרקע כאילו מנתקת, כאילו זה צור שני מעשים, כאילו שאין קשר בין השיעה הראשונה להחזרה. לשולחן ערוך אין בכלל את הדברים האלה, כלומר קרקע ולא קרקע. כלומר זה לא משנה, הודע מחזיק ולא מחזיק. זה לא משנה, לשולחן ערוך זה לא משנה, כי זה לא אחד הגורמים. ממי שבאמת מכניס את העניינים האלה של עוד שני תנאים שכותב הרמ"א, לא מספיק לו שזה לא הנחת על גבי קרקע, צריך שזה גם יהיה הודע בידו גם, כלומר לא להניח אפילו על משהו אחר בכלל, שאפילו כלי אחר אפילו, כלומר צריך שיהודע בידו, כותב הרמ"א, וגם דעתו להחזיר. כלומר, גם לא להניח על גבי קרקע, ולא סתם לא להניח על גבי קרקע, זה עדיין צריך להיות הודע בידו, שפה מתחילים היתרים של עדיין מחזיק ביד, כאילו כדי, שוב, הכל באותה מטרה, כדי להגיד לי רגע, אני מוציא אבל אני מחזיר, כאילו זה לא איזה נתינה חדשה, זה אותה נתינה של פעם, אני רק חוזר למצב קדום, כן? מצב כזה, אז זה הודעה בידו ודעתו להחזיר. כלומר, גם דעתו להחזיר, זה צריך גם דעתו להחזיר וגם הודעה בידו. כלומר, מחזיק וגם כוונתו להחזיר לפלטה. כלומר, אם הוא לקח לרגע, הוא לקח לשולחן, פתאום הוא לא רגע, אל תביא עדיין. אז אין לו דעתו להחזיר, כי הוא לא תכנן להחזיר. כן, הודעה בידו, אבל אין דעתו להחזיר. הוא היה בטוח שהוא מביא את זה לשולחן, הוא לא התכוון להחזיר את החזרה לפלטה. אחרי הוא אומר לו, תחזיר לפלטה, אז זה בעייתי. כי זה לא דעתו להחזיר, כי הוא באמת ניתק מהשיעה הראשונה, הנה, הוא מבחינתו, יאללה, זהו, נגמר הפלטה. פתאום הוא לא תחזיר לפלטה. אז זה כבר משהו חדש. אז לכן דבר זה יותר בעדי.
זה יכול לבלות חודשים שלמים במטבח בלי להיות על הרצפה.
נכון, אבל בינתיים מדבר באמת על הרצפה, אבל רגע, שנייה אחת, זה מדבר באמת על הרצפה, ואני צריך להסתכף, והרמ"א והמשנה ברורה פוסק שהוא מוכן לוותר על הדעתו להחזיר. כלומר, גם אם לא דעתו להחזיר, אם לא הנחת את זה עדיין לגבי קרקע, הוא אומר שוודאי שאפשר להקל בדבר הזה. יש לו גם עוד יותר מסוים, אבל יותר דחוק, נעזוב את זה בינתיים, אבל באופן עקרוני, גם אם לא דעתו להחזיר, גם אם לא דעתו להחזיר, כלומר, במקרה שלנו שאדם לקח פלטה, לקח את הסיר, רצה להביא לשולחן, פתאום אומר לו בעצם תחזיר, עדיין לא, ואז הוא מחזיר לפלטה, אז אין דעתו להחזיר, אבל הודע בידו. הודע בידו, זה בסדר גמור, אפשר להחזיר חזרה לפלטה. זה המשנה ברורה. עכשיו, נוגע למה שאמרת, כל זה על קרקע, הנה חינם, באמת, אנחנו לא כל כך שמים סירים על הקרקע. אז, אבל מה הדין אם אני שם את זה על השולחן? על השולחן, אני שם על השיש. זה נחשב כקרקע או לא נחשב כקרקע? אז עכשיו באופן עקרוני, הגמרא כותבת לנו, הניחו על מיטה כיסא וספסל. מהו? כלומר, מה הדין? זה כמו להניח על גבי קרקע או לא להניח על גבי קרקע? תשובה, תיקו. ככה השאירו אותנו זה, לא. נו, אז מה עושים עם התיקו? בטור כתב לחומרה, ברמב״ם לכולה, בשולחן ערוך יוצא לכולה, ברמ"א משמע לחומרה. כלומר, מניחות שולחן ערוך לכולה, רמ"א לחומרה בעניין הזה, אז לכן, והמשנה ברורה דווקא נוטה פה קצת יותר להקל. אם היה דעתו להחזיר, הוא נוטה, ממש נוטה להקל, ואפילו יכול להיות שאפילו לא דעתו להחזיר. כלומר, משהו ממש, כאילו המשנה ברורה קצת עם ישר קו עם השולחן ערוך יותר בעניין הזה, שזה יותר קל. שלמיטה כיסא וספסל, יהיה מותר לנו להקל. מינוי אחרות, האם עכשיו אני שם את זה על השולחן, יהיה מותר להחזיר לפי השולחן ערוך? כן, לפי המשנה ברורה גם כן, כן. ולפי הרמה, לא. יש כן דיון באחרונים, אם מיטה כיסא וספסל שווה לשולחן. כלומר, זה עדיין יכול להיות שיש חילוק מסוים, כי מיטה כיסא וספסל יכול להיות זה משהו, אם זה משהו זמני, אם זה משהו, פשוט השאלה זה מה הגדרה של מיטה כיסא וספסל. אם נגיד את זה למשל כמשהו זמני, כלומר, אני רגע מניח את זה פה על כיסא, מבינים שזה משהו זמני, זה לא יישאר פה, זה משהו רגעי. אז אני עדיין מבין שבסדר, אתה יכול להחזיר חזרה לאש, אבל הנחתי על השולחן, נגמר הסיפור, כאילו, אני לא עומד להחזיר את זה עכשיו לפלטה. אז יש דיונים פנימיים בתוך מיטה, כיסא וספסל, האם באמת שולחן זה נידון כמיטה, כיסא וספסל? יש מקום אבל להגיד שכן, זה נידון כמיטה, כשולחן, ככיסא, מיטה וספסל, שבאמת, ואז יהיה באמת לכולה לפי השולחן ערוך. זה באופן כללי תנאי החזרה, יש עוד כל מיני הזכורים קלים, אסור אף פעם לשים...
מה? סתם גדר זמן, כאילו, למשל הרמה, עודה בידו, אבל לא אמרים תחתי שעת, זה כבר לא חם בכלל.
טוב, אז זה הוספת לי עכשיו פה עוד תנאי, נכון, לא נגעתי בכל תנאי החזרה, באופן עקרוני, זה מעולה אנשים במילה אחת, כי חבל לתת תמונה חצויה, באופן עקרוני המגן אברהם כותב שאם הצטנן, אם הגדרה הצטננה, זה בעצמו יוצר ניתוק. כלומר, בלי קשר לבישול, בלי קשר לבישול, זה עצמו יוצר ניתוק, כי זה באמת הצטנן כבר, זה משהו חדש כבר. רוב הפוסקים נקטו נגד המשנה, נגד המגן אברהם, משנה אברהם מביא אותו פעם אחת, מקום אחד משהו שהוא נגד המגן אברהם, רוב הפוסקים נגד המגן אברהם, שאפילו אם יצטנן, הודע בידו, תשמע, בכל זאת לוקח, הודע בידו זה אומר ש... בסדר, עד שיצטנן זה בסדר, אבל אם זה, כי זה עדיין הודע בידו, מה הוא מחזיק את זה ביד? סימן שעדיין יכול לחזור. הודע בידו, ולכן, אז זה מגן אברהם ככה באמת כותב. עוד שני תנאים שבאמת תנאי יהרג ועל יעבור כאילו, שבלי קשר כל תנאי החזרה, לא מחזירים בכל מקרה, גם עשית את כל תנאי החזרה, אתה לא מחזיר על אש גלויה. על אש גלויה, אתה לא יכול, אתה לא מחזיר, כי גם אם עשית, כן, את כל מה שהסברות שאמרנו, כן, אני רגע מחזיר, ואני... על אש גלויה אתה יותר מדי דומה למבשל. כי אתה שם סיר, על גבי אש גלויה, ככה נראה אדם מבשל. אתה יותר מדי מחזיק מבשל, והתנאי החזרה לא יעזרו לך. אותו דבר, גם לא להכניס לתוך תנור, לפי רוב השיטות, לא להכניס לתוך תנור. כשאתה מכניס לתוך תנור, לא על גבי הקירה או משהו כזה, אלא לתוך התנור גם כן. אתה יותר מדי דומה למבשל, ולכן תנאי החזרה לא יעזרו לך. זה בעצם מה שאומרים בעניין הזה. אני, שנו עוד דקה, אז זה באופן כללי תנאי חזרה. המסלול השני זה, שהוא מאוד חשוב, שזה שמצד עצמו לא מחזיקים בשל, לא תנאי חזרה וכדומה, אלא שאתה עושה פעולה, אתה עושה בצורה כזאת שאתה לא דומה למבשל, ומפה מגיע בעצם היתר שכולם כנראה מכירים שגדרה על גבי גדרה, כלומר יש לי עכשיו לשים, איפה מגיע העניין הזה שאתה שם על הפלטה, אתה שם מכסים כאלה ועל זה את הסיר שלך, כן, מאיפה זה מגיע הדבר הזה? זה לא הדף של המעריל. לא, לא כלומר, זה מקובל כדף של המעריל, המעריל זה לא מה שהוא כתב, הוא כתב את זה בהקשר אחר לגמרי. כאילו לקחו אותו קצת לכיוון אחר, אבל בגדול הדף של, מה שנקרא הדף של המעריל, וזה נכון. אבל יש מקורות מספיק לזה, בלי המעריל, יש את המגן אברהם, ויש עוד, שכותבים את העניין הזה, רן כותב את העניין הזה של גדרה על גבי גדרה, שאם נשם גדרה על גבי גדרה, אז זה כבר הופך להיות שזה לא מחזיק עם מבשל, כי אין דרך לבשל בצורה כזאת. הרי אמרנו שאתה צריך להיות דומה לאדם המבשל. אדם המבשל לא נראה ככה. אדם מבשל לא נראה ככה, כן? כי כמובן לא, אתה עושה משהו שהוא פוגע פה משמעותית בבישול, כן? אדם לא נראה ככה שמבשל, אבל צריך לשים לב באופן עקרוני שכדרה ריקנית, כלומר, אם זה, מה שהרן כתב, לפחות אחרי יישובים של האחרונים, זה דווקא אחרי על גבי כדרה מלאה. על גבי כדרה מלאה, אם יש כבר כדרה עם תבשיל, מותר לשים עליה עוד כדרה. ככה לא נראה אדם מבשל. אבל על כדרה ריקנית, על כדרה ריקה, משמע שהדבר אסור. אז בעצם שוב חוזרת השאלה, אז איך אנחנו שמים מכסים וכדומה? זה לא עוזר, תשים גדרה אפילו שלמה, כלומר ריקנית, אם היא ריקה, אז זה עדיין דרך בישול ככה. אז רסמנו עוד פעם את המכס הזה שאנחנו שמים על הפלטה. תשובה, באופן עקרוני, יכול להיות שעל גבי פלטה הכל משתנה. כי על גבי פלטה, אתה יכול לראות מקרה, הגדרה הריקנית על גבי פלטה זה ודאי לא דרך בישול. מתי זה דרך בישול? אתה שם גדרה ריקנית על גבי אש. לפעמים אנשים רוצים לעשות איזה מרחק מסוים מהאש, ועל זה לבשל. עדיין זה דרך בישול. אבל על פלטה, אדם שפוי לא יעשה, החום של הפלטה הוא כלום. החום של הפלטה הוא כלום. ואתה שם עוד גדרה על גבי זה, ודאי שאדם לא נראה בו כמו מבשל. ויותר מזה, זה גם עונה על שאלה אחרת, שלכל אנחנו שמים לפעמים דברים דקים כאלה על הפלטה, שזה בכלל אז לא מובן. מלא גדרה רקנית בלנו, בסדר, גדרה רקנית אפשר לשים על גבי פלטה, שזה אפילו יזכור שיכול להיות שאפשר ללמוד ככה מהמשנה ברורה, אבל בסדר, אבל אני אומר, אבל לשים מכרים ככה של קפה וכדומה, בסדר, כאילו, זה אפילו לא גדרה על גבי גדרה, יתירו לך גדרה על גבי גדרה, רק מלאה, אמרנו לא, מלאה נגיד בפלטה אפשר גם רקנית, בסדר, רקנית, אבל גדרה, תן גדרה, אל תיתן לי מכסה כזה על גבי הפלטה. אתה לא, זה לא מחזק, זה עדיין מחזק ומבשל. לא, יכול להיות שגם לא. למה? בגלל שזה, הפלטה עצמה, יש הבדל, הוא עצמה, זה חום מאוד נמוך, הפלטה. מי שירצה לבשל על פלטה זה ממש טיפשי. כלומר, ואתה עוד מוסיף עוד סנטימטר אפילו, ההבדל בין לשים על, על הפלטה עצמה, או סנטימטר מעל הפלטה, שמיים וארץ. וזה, אתה ממש הרסת את האש. בדרך כלל אש לא תהרס בסנטימטר. פלטה כן נהרסת גם בסנטימטר. כלומר, הבישול בפלטה ממש גמרת אותו לגמרי. ולכן זה, על כנראה על זה סומכים כל מי שעושה מכסים וכדומה. אולי בצירוף, זה דבר אחרון, רק שנגיד שצריך לדעת שיש כאלה כמה שכתבו, שוב, בימי העומר, גם הלכת אהבה, גם כן פסק ככה הלכה גם האגרות משה, שהפלטה מצד עצמה היא לא מחזיקה מבשל, גם בלי כל הבניות הגדרה לגבי גדרה וכדומה. פלטה, שים על הפלטה עצמה, זה מחזיקה מבשל, זה אף אחד לא מבשל על פלטה. זה מיועד לזה, זה לחימום וכדומה שזכירו קודם. זה בכלל מצד עצמה לא מחזיק מבשל, הפלטה עצמה גם בלי הגדרה לגבי גדרה. פה כבר שלמה זמן ושמיע שבאת כחתן ניתקו את עצמה מהיתר הזה, ודווקא בהקשר הזה הם מחמירים. ראינו שקודם הם היו עם יביא עומר וכדומה לעניין גזרת חיתוי, אין גזרת חיתוי בפלטה, זה נכון, אבל לעניין שאין מחזיק מבשל בפלטה, דווקא פה הם נגעו להחמיר, אבל זה סוג של חזל יצירוף, יש יכול להיות, שוב, לסיכום, הפלטה עצמה יכול להיות שהיא בכלל לא מחזיקה מבשל. אם אתה שם על גדרה רקנית, גדרה מלאה, ודאי שאין מחזיקה מבשל, גם גדרה רקנית אפשר להקל, ויכול להיות שגם אפשר להקל במכסים דקים, בגלל שמצד עצמו זה לא מחזיקה מבשל, כי שוב, אתה מאוד מפחית את החום של הפלטה, ולכן אתה לא נראה כבר כאדם שמבשל.